בזמן הזה שאחרי פסח, דיברנו לרבות, אתם נמצאים ברוך השם בעיר הקודש ירושלים, נמצאים באחר המלך, בפלטין של מלך, בביתו, בבית הכנסת של מרן שליטה, ודאי שמענו, למדנו, ועוד נחזור ונלמד על עניין של פסח. אבל הרבה פעמים אחרי פסח, עם ישראל יודעים, בכל יום אנחנו מאמינים באמונה שלמה, ב-13 עיקרים. ובניסן יגאל ובניסן עתידין יגאל, אנחנו מגבירים את מתח הציפייה שלנו. מגיע חג הפסח, עוד יותר מגבירים. כשפסח חולף, ואנחנו נשארים עדיין כמו שהיינו, ישנה עוגמת נפש, ישנו איזשהו רפיון, וזה הזמן היותר מתאים להתעורר ולהתחזק בעניין האמונה ב-13 עיקרים, בביאת המשיח, בתחיית המתים, בכל מה שקשור לנו ב-י"ג מידות. חשבנו ביחד להתבונן בעזרת השם יתברך, הרי חסדי השם עלינו כל היום. אדם מוקף מראשית היום ועד אחרית היום, מראשית שנה עד אחרית שנה, כל ימי חייו, בחסדים נפלאים. אזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד, ברווח, ברחמים רבים. השם יתברך זן אותנו בצורה נפלאה. לא רק בחסד, לא רק ברווח, לא רק ברחמים, אפילו בחן. השם יתברך יכל לעשות דבר פשוט. שתלך לשוק, תמצא כמה סוגי פירות, כמה יש בהם את כל הויטמינים שאתה צריך, וזה הכל, לך הביתה. תתחיל לאכול, לא. הכל בחן, הכל ביופי, בשלל צבעים, בשלל טעמים. השם יתברך רוצה לשמח אותנו בכל פרט ופרט. ואנחנו בכל יום, ערב, הבוקר, הצהריים, מה אנחנו אומרים? מודיעים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקנו, על חיינו המסורים בידיך. לומר את זה בכל יום, 3 פעמים ביום, לחשוב מה זה חיינו מסורים בידיך? חיינו מסורים בידיך. אדם מחזיק ביד משהו קטן, משחק עם האצבעות, הדבר יכול ליפול. החיים שלנו מסורים באופן הזה בידי השם יתברך. ועל נשמותינו הפקודות לך, ואני צריך שבכל עת, ערב, הבוקר, הצהריים, פה בפסוק הזה, בתפילה הזאת, יש כאלה לא קסמים לב. טועים, לא מפסקים נכון. על חיינו מסורים בידיך, אבל נפלותיך שבכל עת, ערב, הבוקר והצהריים, חושבים בכל עת, ערב, הבוקר והצהריים, כאילו איזה עת? אם זה בכל עת, בכל רגע, מה זה ערב, הבוקר והצהריים? מתי השם יתברך מפליט חסדיו איתנו? ערב, הבוקר והצהריים או בכל עת? התשובה היא על חיינו מסורים בידיך, ונפלותינו, הפקודות לך, והניסיך שבכל עת, כל הזמן, בכל רגע, ערב, הבוקר והצהריים, זה חוזר על מודים אנחנו לך. מתי מודים אנחנו לך על חיינו המסורים בידיך בכל עת? ערב, הבוקר והצהריים. זאת אומרת, בכל רגע אנחנו צריכים לברך שהחיינו. בכל רגע, ברגע שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, רק אי אפשר להפוך את הברכה הזאת נדושה. אז מדי פעם, אבל באמת, אנחנו אפופים בניסים ונפלאות. ומתוקף כך, באמת נשאלת השאלה, אדם שעושים לו נס ולא אומר שירה, מפסיד. צריך לומר שירה. אדם שעושים לו נס ולא אומר שירה, כתוב בחז"ל שמי שנעשה לו נס, מנקים לו מזכויותיו. וזה דבר שצריך להבין. אם זה דבר יפה שעושים לאדם נס, אז למה מנקים לו מזכויותיו? התשובה היא, שיחו בכל נפלאותיו. עדיין המזמור של החג באוזניים, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. 4 פעמים, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. מה זאת אומרת? שאדם צריך לספר את שבחי השם יתברך. יודו להשם חסדו ונפלאותיו לפני האדם לספר. אז מה תספר? שהשם עשה לך נס? מה תגלה? מה תחשוף? שניקו לך מהזכויות? אם נס גורם שמנקים מהזכויות, למה דורשים מבעל הנס לספר את שבחי השם? איך זה שיחו בכל נפלאותיו? מה אדם צריך לחשוף שיש לו עכשיו פחות זכויות? פעם באמת מישהו בצפת היה לתאונת דרכים וניצל, בכה. למה הוא כמה ימים לפני כן למד את מאמר חז"ל הזה שמנקינו מזכויותיו? הוא הרגיש עכשיו שהוא ריק, הוא מתחיל דף חדש. אמרתי לו, לא ככה. אם אדם עושים לו נס, והוא שומר את זה לעצמו, והוא לא מקיים יודו להשם חסדו, שיחו בכל נפלאותיו, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, אז מנקים לו מזכויותיו באמת. אבל אם אדם עושים לו נס, ואומר שירה, ומספר את שבחי השם יתברך, מה הוא עושה? קידוש השם. באופן הזה לא מנקים לו מזכויותיו. למה? כי השם יתברך אומר, האדם הזה עושה לי פרסומת, האדם הזה עושה לי קידוש השם ברבים, האדם הזה עושה לי תעמולה לקדש את שמי בעולם, אז מה, נוריד לו מזכויותיו, נעשה לו עוד נס כדי שעוד פעם יספר. אז הניסים שלו הם בערוץ אחר. הניסים שלו זה לא על תקן לקחת מהזכויות. הניסים שהשם עושה לו זה כדי להגדיל את פרסום שם השם ברבים, כי האדם הזה עושה את זה. זאת אומרת, הדבר תלוי בנו. אם אנחנו חיים בניסים, חובה עלינו לזכור שחובה עלינו לספר את הניסים. ודאי הציבור מכיר את הסיפור מעשה, או משל, מן הסתם מעשה שיש בו יפה לעורר. מספרים על יהודי אחד, אמר, רבותיי, יש לי מחר סעודת הודיה, רוצה להזמין את הציבור. על מה? אמר, תבואו, נספר לכם בסעודה. בבקשה, נבוא. באו כולם בתוך הסעודה, אוכלים ושותים, שמחים, מברך הגומן, נשמת כל חי. נו, מה הסיפור שלך? אומר, אני יום אחד עברתי בבני ברק, בין רחוב חזון איש לרחוב רבי עקיבא. מקום סואן, הרבה מכוניות, אנשים רצים, רמזורים, המון אנשים. פתאום עברתי את הכביש, ומכונית עברה כמעט פגעה בי. וברוך השם ניצלתי. אני מודה להשם, יתברך עושה נס. אחרי ברכת המזון, אחד מהמשתתפים אמר, רבותיי, מחר אצלי סעודת ארוחת צהריים, גם אני אצלי סעודת הודיה. מה יש לך אתה? תבואו, תאכלו, נספר לכם מחר. באים לאכול, למה לא? באים לשמוע, אוכלים, שותים. נו, תברך. אמר, אני רק אספר לכם מספיק. מה? אמר להם, אני גר בין רחוב חזון איש לרחוב רבי עקיבא 40 שנה, ואף פעם לא פגע במכונית. זה אנחנו חיים בניסי ניסים בכל רגע. רב אחד פעם ראה מישהו הולך ברחוב, ואנשים התקהלו כי הוא נפל. שאל, מה קרה? אמרו, בן אדם הולך ברחוב, פתאום נפל. אמר, אתם מתפלאים כשרואים בן אדם נופל? אני רואה בן אדם הולך ברחוב, תראה איך בן אדם הולך. איך הולך? חתיכת בשר הולך. התרגלנו שבן אדם צריך ללכת. הכל זה עניין של הרגל, אבל אסור לנו לתת להרגל לשבש לנו את אמר רבו מעשיך השם. אדם חי ברמה של ניסים, בכל רגע ורגע השם יתברך מזכה אותו לעוד נס, כי הוא הופך להיות ראוי. איך אנחנו אומרים בתפילה? ברכת המזון גם כן, פסוק מהנביא, מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו. מגדיל ישועות מלכו. הישועות של השם יתברך המלך הם גדולים. ועושה חסד, למי השם עושה חסד? למשיחו. רבותינו אמרו, אל תקרא משיחו, אלא משיחו. למי שסח בחסדי השם. מי שמספר את שבחי השם, זוכה, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. אז מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו. למי שסח בחסדי השם יתברך. וזה בידינו, וזה חובתנו לדעת לספר. וכמה שהאדם הוא יותר חרדי לדבר השם, וכמה שאדם הוא יותר קנה לדבר השם, הוא צריך לדעת שלפעמים הוא לא מרגיש שהאמונה אצלו בפנים יכולה להיות רופפת. יכולה להיות רופפת לא במאת האחוזים. ודבר הזה התגלה לי לא מזמן. התעסקתי בקבורתה של אישה צדקת בצפת, שכבר עשתה המון זכויות, קנתה גם את הקבר בשבילה, הכל היה מוכן וזומן לפני עשרות בשנים. ברגע שנפטרה וצריך לטפל בקבר, קראתי את אחד האנשים שמתעסקים בשיש וכל הדברים האלה, יהודי עם כיפה, מתפלל שלוש תפילות ביום. רציתי לקשור אותו ולזרז אותו לעשות עבודה כמו שצריך, כי מסכנים, לצערנו הרב, כל מי שמתעסק בתחומים האלה קצת יש לו שחיקה, יש לו שחיקה בעבודה הזאת. אמרת לו, תקשיב, בית העלמין בצפת מלא קברים. אתם יודעים, תחיית המתים תתחיל בצפת. האריזה אומר שכפליים כי יוצא מצרים יש בצפת. איך יראה היום הנפלא הזה? אז אם מלא שחוק פינו, כולם ירוצו לבית העלמין. ירוצו, ירוצו לבית העלמין. כל אחד יבוא לבדוק את הקבר של הקרובים שלו. אמרת לו, בית העלמין מלא בקברים. לא חושב שכולם יקומו. יש כאלה שיקומו, יש כאלה שלא יקומו. בשביל לקום צריך להכין. יש איזשהו קריטריונים, יש כללים, לא כל אחד. אמרתי לו, אבל תדע לך טוב, האישה הזאת בעזרת השם בטוח לי שתקום. אל תגרום לי שכשהיא תקום תסתכל לי בעיניים, תגיד לי למה עשית לי קבר לא טוב. ככה רציתי לקרוך אותו. והוא, במקום לצחוק כמוכם, מה אמר לי? נהנה. אמרת לו, מה קרה? אמר לי, אמרת לו, מה יש? אמר לי, אתה יודע כמה קובים של בטון שמתי שם? אמרת לו, מה קרה? אמר לי, אתה באמת חושב שהיא תקום? מיד דפקתי על השולחן, אמרתי לו, אם אתה לא מאמין שהיא תקום, אתה לא תהיה זכאי לעשות את הקבר. הוא שמע ככה, נבהל, אמר, לא, לא, זה בסדר, אני מאמין, אני בסדר גמור. מה קרה? איך אתה לא מאמין? אתה אומר, כל יום ונאמן אתה להחיות מתים. אומר, כן, זה נוסח הברכה. אמרת לו, אין לי מה לדבר איתך, תבוא אליי עוד יומיים נראה, תעשה תשובה. הוא בא אחרי יומיים, עוד לא היה ברור לו. אמר לי, אינסאללה. מה זה אינסאללה? הלוואי. זה לא שאלה של הלוואי, הלוואי שזה בקרוב. אבל היה לו עוד ספקות. ויהודי מתפלל, שלוש פעמים יום אומר ונאמן אתה להחיות מתים. הרבה פעמים אנחנו מתפללים ולא יודעים מה אנחנו אומרים. יהודי אחד מצרפת היה שלושה חודשים בבית הסוהר. כשיצא אומר לי, כבוד הרב, אף פעם לא שמתי לב שבתוך התפילה יש מתיר אסורים תשע פעמים מתחילת התפילה עד הסוף, רק כשהייתי בבית הסוהר. אנחנו צריכים להיכנס לבית הסוהר בשביל לדעת מה יש בתפילה. ונאמן אתה להחיות מתים. מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. מה זה ממית ומחיה ומצמיח ישועה? למה לא ממית? מצמיח ישועה ומחיה. איזה ישועה מצמיח? מרפא את הבן אדם שמת. אדם מת, אדם מת, יקום כמו שמת. אחר כך השם יתברך ירפא אותו. למה? כי אם היה בעל מום, יקום בריא, יגידו זה לא זה. הרי אתם יודעים מה יהיה בעזרת השם. אדם יקרא מה כתוב בספרי חז"ל. אדם נפטר בגיל 30, הבן שלו בגיל 100 נפטר. אז יקומו האבא יותר צעיר מהבן. האבא זקן ככה ישי, הבן זקן ישיש, והבן אבא שלו ככה מסתכל עליו ככה צעיר. מה יש? אחר כך יתחלפו הדברים, נראה איך יהיה. אז אם עלי שחוק פינו, יהיו הרבה דברים נחמדים מאוד. היום הזה הולך ומתקרב. היום הזה הולך ומתקרב. ואנחנו צריכים לדעת שאם לא נתכונן ונכין את עצמנו, אנחנו באמונה שלמה, הרי שאנחנו משפיעים על הכלל. כמו הסיפור הידוע עם הרב מבריסק, מספרים עליו שפעם בא אליו אדם, אמר לו, כבוד הרב, איך זה שגם החילוניים לצערנו הרב שומרים את יום הכיפורים יותר מאשר שבת, כאשר אנחנו יודעים ששבת זה יותר חמור מיום הכיפורים. אמר לו הרב, זה בגלל שאנחנו החרדים לדבר השם מפחדים מיום הכיפורים יותר משבת. אם אנחנו היינו נזהרים בהלכות שבת כמו שצריך, היינו משפיעים על כל הסביבה. ואז אני תפסתי והבנתי שכנראה גם אנחנו החרדים לדבר השם, עובדי השם, אנחנו השגרירים של השם יתברך. אנחנו צריכים לחזק בעצמנו את הדבר הזה, כי לפעמים, איך כתוב בקינות של תשעה באב, יהוש צמח בליבותם. יש יהוש בעולם. יש יהוש בעולם, אבל יהוש שלא מדעת, חכמנו אמרו. עוד רקיעים הראשונים, יש השם יתברך, מלאכים, שרפים, חיות, אופני הקודש, סנגורים, קטגורים, זכויות, חובות, כל האביזרי הוא של כל סוגי הרמות הרוחניות. 900 רקיעים. אחרי 900 רקיעים, יש עוד 55 רקיעים שאין עוד מלבדו, השם לבד שם. ככה כותב האריזל. לפי זה עונה הגאון, אחיו של הגאון, הוא אמר את החידוש הזה לגאון מבין לה, אחיו, אמר לו הגאון, החידוש שלך יש בו ריח של רוח הקודש. אומר, לפי מה שכתב האריזל, בזכות מה הצליח משה רבנו להצליח לצלוח את כל ה-955 רקיעים? משה רבנו הגיע, ראה את כל ה-955 רקיעים. בזכות חומש דברים. חומש דברים משנה תורה שאנחנו קוראים בליל הושענא רבה, יש בו כמה פסוקים, 955 פסוקים בדיוק. בכוח משנה תורה הגיע משה רבנו, ראה את כל הרקיעים. נספור את תחילת הפסוקים עד שנגיע ל-900 פסוקים, הפסוק הבא מה הוא? ראו עתה. משה רבנו קורא פסוק, צולח לעוד רקיע, רואה עוד רקיע, עוד פסוק, 900 פסוקים, רואה מה שרואה, רואה עולמות. אחרי שגמר 900 רקיעים, נכנס לרקיע הראשון בתוך ה-55 רקיעים. ומה הוא רואה? השם לבד. הוא אומר, ראו עתה, כי אני הוא, והן אלוהים עמדי. מחצתי ואני ארפה ואין מידי מציל. והפסוק הזה איפה מופיע? מופיע בדיוק בפסוק ה-901. זאת אומרת, תחיית המתים כתובה מפורש בתורה. אז ישיר משה, אז בעבר וישיר בעתיד. מה שעלינו לעשות זה רק להתכונן ולהערך. כמו שראינו עכשיו בהפטרה של החג, קראנו על חזון עצמות היבשות. חזון העצמות היבשות מגלה לנו מה הסוד שדרכו ועל ידו אפשר בעזרת השם להגיע לתחיית המתים. אנחנו יודעים, הפסוק אומר, כי טל אורות תלך וארץ רפאים תפיל. מי שיש לו אור תורה, אור תורה מחייהו. ומי שאין לו אור תורה, אין אור תורה מחייהו. מה זה אור תורה? טל. איזה טל? אדם מדבר, כל דיבור שאדם מדבר, נוצר לו רוק בפה. אם מדבר לשון הרע חלילה, הרוק הזה נהיה סם המוות. מדבר דברי תורה, זה סם חיים, מוות וחיים ביד הלשון. אתה בעצמך מייצר. כדי שאדם יזכה, לכן הגמרא שואלת, נשים במאי זכיין, נשים שפטורות מלימוד תורה, אין להם בית היוצר להיות, ליצור כזה רוק, שדרכו יהיה אפשר יהיה אחר כך בעתיד להחיות מתים. במה זכיין? בזה ששולחות את הילדים שלהם וממתינות לבעליהם, הופכות להיות שותפים באותו רוק. במהרה בימינו יהיה מחזה מרנין. יהיה מחזה מרנין, תאר לעצמנו מישהו נשאר בבית שישמע שקבר ראשון התחיל להיבקע? כולנו נרוץ לבית העלמין, כל אחד יחפש את הקרובים שלו. יהיו קברים שיפתחו ויהיו קברים שלא ייפתחו. מה יעשו המשפחה שיראו שהקבר של הדוד, של האבא לא נפתח? יזמינו איזה שופל, יזמינו איזה טרקטור, יזמינו איזה מישהו, בוא תעשה טובה, תפתח גם את שלנו. ידלגלגו על מה אתה... הנה שלנו נפתח בלי שופל, שלנו נפתח בלי טרקטור. לא צריך לעבוד קשה. מה, איך פתחתם? לא פתחנו, לא נפתח שום דבר. האדם הזה בחיים חיותו למד, נוצר לו רוק, הרוק הזה השם יתברך שומר אותו בבית גנזיו, ברגע שמגיע הרגע שם אותו על הקבר והקבר נפתח. וזה מה שאומר הנביא יחזקאל, אני השם בפתחי את קברותיכם והוצאתי אתכם מקברותיכם עמי. אז שמתי לב, מקברותיכם זה אותיות ברוק מתכם. והוצאתי אתכם מקברותיכם עמי. השם יתברך, אנחנו המייצרים, והשם יתברך רק צריך לחכות לראות שיש לנו את הרוק הזה כדי שנפתח על ידו את הקברים. חזון העצמות היבשות, תחיית המתים, היא התחילה. התחילה ברמה רוחנית. זה שאנחנו רואים ברוך השם, אני אספר לכם מעשה שהיה לי לא מזמן להודיעך כוחו של מרן. מרן מחיי מתים. מרן מחיי מתים. עד שנגיע ליום הנפלא של מחיי מתים ממש, של גוף ונשמה גם כן, אבל בחינה של מחיי מתים, להחיות נפשות, להחיות נשמות עבודות, אז ברוך השם כולנו זוכים לשמוע דברי תורתו, וזה אנחנו בעצמנו מחיי מתים גם כן, גם אותנו מחיי. אבל בצפת היה לנו מעשה לא מזמן, לפני כן נסיים משהו נוסף עם משה רבנו. משה רבנו עליו השלום, יש שאלת המיליון, כולם חושבים ששואלים מגלים שאלה קשה, מדוע צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. וכולנו מסתכלים בגמרא, רואים שהראשון ששאל את השאלה הזאת זה משה רבנו. איפה שאל את השאלה הזאת? הודיעני השם את דרכך ואת דעך, תראה לי איך אתה מנהיג את העולם, איך אתה מנהיג את העולם, מדוע צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אמר לו השם יתברך למשה, כי לא יראני האדם וחי, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אין לך כוח, יכולת, סיבולת לסבול לראות את הנהגת השם בעולם, איך ראובן צדיק וטוב לו, איך שמעון רשע ורע לו, או הפוך, ובכל מיני פרטים כאלה ואחרים. כי השם יתברך לפעמים מתנהג איתנו בהתגליה, לפעמים בצורה נסתרת, אבל בין כך ובין כך השם יתברך תמיד מגן ושומר עלינו, ולא תמיד אנחנו יכולים לראות ולקלוט את השגחת השם בעולם. אבל הצד השווה שבכולם, תמיד אנחנו מושגחים. עין פיקחה של השם יתברך, הנה לא ינום ולא ישען, שומר ישראל. כמו שהצדיק רבי לפיאן פירש את הפסוק בשיר השירים, השם יתברך משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. מה ההבדל בין משגיח למציץ? משגיח, כשהוא בא להשגיח מהחלון, פותח את החלון, הוא משגיח, רואה מה קורה. על מי שהוא רואה, גם את זה שרואים אותו, רואה שהמשגיח רואה אותו. מציץ, רק הוא רואה. הנראה לא רואה את המציץ. המשגיח מן החלונות, פותח את החלון, כולם ראו, הוא ראה מה יש מעבר לחלון, ואלה שמעבר לחלון ראו אותו משגיח, כי הוא נראה בגלוי. המציץ, מציץ מהחרקים. הוא רואה, מי שהוא רואה אותו, לא רואה אותו. רואה ולא נראה. השם יתברך, יש לו בחינה של משגיח מן החלונות, וגם מציץ מן החרקים. לפעמים מתנהג איתנו בהנהגה של משגיח מן החלונות, אנחנו רואים את גבות השם יתברך, רואים איך השם יתברך נמצא איתנו בכל רגע ורגע, ולפעמים הנהגת השם יתברך איתנו בעולם זה משגיח מן החלונות, לפעמים זה מציץ מן החרקים. מציץ מן החרקים, אבל תמיד הוא נמצא, תמיד הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. השנה בפסח אנחנו חגגנו בצפת עם כל עם ישראל את הניסים הפרטיים שלנו. אדם צריך שיש לו ניסים לקרוא גם את הניסים הפרטיים שיש לו, מה שקרה לנו בצפון לעם ישראל כולו, שלצערנו הרב העם כמעט שכח שיש, שהייתה מלחמה. הדבר היחיד שעוד מזכיר לו זה כל מיני ועדות חקירה. אם היו שותקים גם בזה, היו שוכחים שהיה ניסים. ובאמת כל הקושי שהיה, והיה הרבה קושי, הכל נשכח. מה נשאר למעלה? צף הניסים והנפלאות. רק צריך להתבונן. המזמור שאמרנו בחג, מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. בשביל לראות את חסדי השם צריך להיות חכם. יש שני בני אדם יראו נס, אחד יצעק השם הוא האלוקים, ואחד יגיד טוב מה לעשות, יצא לו, יתמזל לו מזל. מה קרה? זה חכם וזה לא חכם. כדי לזכות להתבונן חסדי השם צריך לזכות להיות חכם. אספר לכם סיפור אחד, שזה עניין של משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, אבל לפעמים גם ההצצה השם יתברך בא אחר כך בהשגחה. עוד נכתבו ספרים ועוד יכתבו ספרים, חייבים לפרסם את מה שהיה, וכל עינוקה בשוקה בצפון יכול לספר על ניסים ונפלאות שראינו. ניסים ונפלאות, ממש קימץ אתך מארץ מצרים, אפליה בין מחנה ישראל ובין מחנה מצרים. מי שלא רואה את זה, יש לו פשוט קליפות שחוסמות מהאור האדיר הזה לפקוע לתוך קרבו. ישנה קטיושה שנפלה לא רחוק מהבית שלנו ביום י"ז בתמוז בתחילת המלחמה, עם פרוץ המלחמה. והקטיושה נפלה בתוך הקטיושות הראשונות, בתוך בית. יש לנו הרבה סיפורים, אבל זה מתחבר למציץ מן החלונות, מן החרקים. היא נפלה על עץ, עץ אורן גבוה, שלפי הזווית שהיא נפלה, אם לא היה שם עץ, הייתה נכנסת לבית בכזה זווית שהייתה ממוטטת את כל הבית. לפעמים בא מהגג, בכיוון. הכיוון של הקטיושה הייתה יכולה למוטט את כל הבית, וכל בני הבית היו שם, משפחה ברוכת ילדים. העץ חסם אותה. השתבח שם עולד, כולנו אמרנו כל הכבוד ברוך השם, אבל לא בזה זה נגמר. שבועיים, חודש אחרי כן, בעל הבית פרסם בכל העיתונות בצפת, שהוא כבר חצי שנה הולך ובא עם מכתבים ומתעקש עם ראש העיר, למה לא שולח את עובדי העירייה שיחתכו את העץ מפריע לו. ועכשיו הוא מפרסם בעיתונות, תודה רבה לך ראש העיר שלא חתכת את העץ. אמרנו לו, תודה רבה להשם יתברך. מציץ מן החרקים. מציץ מן החרקים, פתאום זה התגלה. אילולי הקטיושה לא היינו יודעים שום דבר. כמו שהיה סיפור, שאנחנו בשעת המעשה יכולים לחשוב, אנחנו עקומים. היה מעשה נדמה לי עם הרב שחר, עליו השלום, שפעם אחת היה ילד יתום קטן, ולא ידעו איך לחזק את רוחו. אביו נפטר. לקחו אותו לרב שחר, סיפור ישן, בחול. כשהרב שחר ראה את הילד, רחמם נחמרו עליו, התחיל לעודד אותו, לחזק אותו, ואמר לו, סיפר לו סיפור אישי, אמר לו, תדע לך שגם אני הייתי יתום בגיל קטן. אבי ואמי עזבוני. ובתוקף כך, כשגדלנו, כל החברים שלי, כשהתחתנו או התארסו, כולם דאגו להם לדירות, אני התעכבתי קצת. זה גרם לי שלא היה לי אפשרות לקנות דירה, שכרתי דירה. שכרתי דירה. ופתאום הגיעה מלחמת העולם, וכל מי שיכל לברוח, ברח. לי הייתה דירה בסחירות, יכולתי לעזוב את המקום, עזבתי. כל החברים שלי שהיה להם דירה, קנו במקום, היה להם קשה לברוח. עד שחשבו לברוח, השם ישמור, השואה הלכה וחילתה אותם. אומר לו הרב שח, כשהייתי שם בתור ילד קטן, אם היו שואלים אותי, זה טוב שאין לך דירה או לא טוב? הייתי ודאי אומר שזה לא טוב שאין לי דירה. ככה כולם היו אומרים, ודאי. אחרי הרבה זמן התברר שבעצם ברוך השם שלא היה לו דירה. כי אם היה לו דירה, יכול להיות שגם הוא היה נשאר כמו כולם. כך גם אתה, בני היקר, אמר לו הרב. גם אתה, אנחנו שואלים, למה אין לך אבא? ודאי, זה נראה לא טוב. אבל יבוא יום והכל יתברר שאין טוב ורע, יש רק טוב. כשאנשים אומרים יהיה טוב, זה לא מדויק. כשאנשים אומרים השם יעזור, זה גם לא מדויק. למה השם יעזור? זה לא מדויק. בגלל שהשם לא עוזר, השם עושה את כולה. השם עושה את כולה. מספרים על אחד שהיה חסיד קדוש, כל הזמן היה צועק השם יעזור, השם יעזור. יום אחד אמר לי לדבר, אני מפסיק להגיד השם יעזור. אמרו לו, מה קרה? פשוט מרן מלכה, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, נשיא אלוהים בתוכנו, שהשם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, מתוך בריאות איתנה ונאורה מעליה. אני אסיים במה שפתחתי ועמדתי לסיים, שנמצאים בדור שההכנה לתחיית המתים צריכה שלבים. תורתו של מרן מחיה אותנו, ואמרתי שיש לי מעשה שמלמד אותנו כמה מרן שיחיה, מחיה מתים ממש. בעזר השם יתברך, כל זה הכנה והכשרה לתחיית המתים העתידה להיות, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה. לא מזמן, לפני כמה חודשים, הייתי באיזשהו מקום מסוים, היו כל מיני אנשים שם. פתאום ראיתי בחור שאני מכיר אותו, אבא שלו מתפלל אצלנו בבית כנסת. והיה מקום שיכל להתגלח. והפנים שלו היו עם קצף, וחציים של הפנים מגולחות עם סכין. הוא מחזיק סכין בידיו, הוא מתגלח. ואני כאב לי. מולי ככה, לשמוע את זה קשה, לראות את זה לידי. נתתי לו ככה מכה בגב, ואתה לא יודע, אסור, יבולדי, אסור. ועזבתי אותו. הוא רדף אחריי, עם סכין ביד. רדף אחריי עם סכין. הוא אומר לי, הרב, איפה מותר? איפה מותר? אמרתי לו, אין מקום שמותר. אל תתעסק עם זה. רק בראש מותר. אתה רוצה לנסה לך קרחת? תחיל לחייך. והעיניים שלו היו בועקות. התחלתי לדבר איתו יפה, אמרתי לו, בני, ראיתי שיש עם מי לדבר. אמרתי לו, בני, אתה לא יודע, השם אומר אסור, השם לא מרשה. והוא עומד ככה עם סכין ביד, ויאכל חצי בשרו, חצי פנים מגולחות, חצי פנים עדיין לבנות. ראיתי שיש עם מי לדבר.
אמרתי לו, אני מבטיח לך, ראיתי שהוא שומע. אמרתי לו, אני מבטיח, על דעת עצמי אמרתי לו, אני מבטיח לך, אם אתה מבטיח לי שאתה זורק את הסכין עכשיו, אני דואג שהשבוע המרה אני אתן לך ברכה. הוא שמע ככה, זרק את הסכין. הלכתי, חיבקתי אותו, הוא יצא מאותו מקום, חציו פנים מגולחות. חצי פנים מגולחות. שלחתי פקס וביקשתי ממרן שיברך אותו, וברוך השם זכה. זה רק שמו של מרן מחיים אותי, רק מזכירים את הרב. אז יהי רצון שהשם יתברך יזכה אותנו לעוד רבות בשנים, לראות, לשמוע, להיות מונהגים תחת תורתו והנהגותיו של מרן שליטא, מתוך בריאות איתנה, אמן ואמן.
תברך פעניון, לא עליך כל הברכות, לסיגוך.
אמן.